לא ישכח נפשו ולא יתפקר בחילול שבת ובמאכלות אסורות, ויחשוב שכבר שר מעליו עול התורה. יש לפעמים מצב פסיכולוגי כזה שבן אדם אומר, טוב, אני כבר נשארתי פה, והייתי מוכרח להודות שאני מוסלמי, אז באותו רגע כבר כל העניין של קיום המצוות הופך אצלו כאילו לדבר ש... לא הכרחי, כי הוא אנוס, הוא כבר אנוס, הוא כבר הודע שהוא כביכול מוסלמי, אז מה זה כבר משנה אם הוא יקיים עוד מצווה או פחות מצווה? אומר הרמב״ם, זאת התורה, לא ימלט מנה איש מבני יעקב לעולם, לא הוא ולא זרו ולא זרע זרו. מה אתה חושב, שאם אתה אמרת איזה מילה כזאת או אחרת, אז השתנה משהו במעמד שלך כלפי הקדוש ברוך הוא, השתנה משהו בחיוב שלך בתורה ובמצוות? זאת התורה, לא ימלט מן האיש מבני יעקב לעולם, לא הוא ולא זרו ולא זרע זרו, ירצה או לא ירצה. אבל הוא נהנה על מה שיבטל ממצוותיה ועל מה שיעבור מעזרותיה. עכשיו, לא זו בלבד, אלא שהוא אומר, אדם שעובר עבירות חמורות, נגיד שאדם מסוים עובר עבירות חמורות, אז הוא חושב, אני כבר עובר עבירות חמורות, אז הקלות זה כבר לא משנה, באמת, זה לא... מה זה משנה כבר? עוד אחת, פחות אחת. אומר הרמב״ם, לא, זה בכלל לא נכון. לא יחשוב החושב אשר בעשותו, העבירות הגדולות לא יחשבו עליו הקטנות, והתפקר בהן. אבל, כלומר, אלא, ירובם בנבט, שחוק עצמות, הוא נותן לו פה ברכה, נהנה של העגלים אשר חטא בהם והחטיא את ישראל, כתוב שירובם בנבט חטא והחטיא את ישראל, ונהנה של ביטול עשיית הסוכה בסוכות. מה אתה חושב? שאם ירובם בנבט החטיא את עם ישראל כולו בעבודה זרה, אז הוא לא יענש על זה שהוא לא ישב בסוכה? כי זאת מצווה קלה. מצווה אחת לא מבטלת את השנייה, ועבירה אחת לא מבטלת את השנייה. זה דבר מאוד חשוב. אתה רואה בן אדם שהוא מחלל שבת. אז מה? אז כיוון שהוא מחלל שבת, אז הוא אומר, טוב, די, עזוב, אין כבר מה... זה לא משנה כבר. אם הוא כן יישב בסוכה או לא יישב בסוכה, אם הוא יעשה איזה מצווה כזאת, או לא יעשה מצווה כזאת, הוא בין כל מקום מחלל שבת. זה לא ככה. זה שיש לו עבירה אחת, זה לא פותר אותו מהמצוות האחרות. החשבון הוא על כל המצוות כולן, תמיד, בלי קשר לשאלה כמה אתה מקיים. כי בכל מצווה, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, כל תרג מצוות, האדם חייב בכל רגע. זה לא משנה כלום, זה שהוא עבר עבירה קודמת. מה זה משנה? אבל עכשיו, עומדת לפניך מצווה אחרת. אתה רוצה שוב לעבור, תעבור, אבל תבין שאתה עובר עוד פעם עבירה. שגם הדבר הקטן הזה שאתה עושה, הוא שוב פעם עבירה. ואם אתה עושה את המצווה, אז אתה מקיים מצווה, למרות שעברת מקודם עבירה. אין, אחד לא סותר את השני, אחד לא מבטל את השני. כתוב בגמרא שהעבירה לא מחבה מצווה. העבירה אין לה כוח לחבות את המצווה. המצווה היא בבחינת נר שהעבירה לא יכולה לחבות אותו. כי העבירה זה העבירה והמצווה זה המצווה. בבקשה.
אבל רואים שמצד העונש, אנחנו לומדים עכשיו במסכת שבת, שמישהו שהוא לא, בכלל לא יודע מה זה עיקר שבת.
כן.
רק חייב על חטאת אחד.
נכון. כי כל המלאכות שהוא עושה בשבת, זה נחשב לשגגה אחת. כי הוא לא יודע מה זה שבת. אז יש לו שגגה אחת, ולא הרבה שגגות. זה מפני שהכל בשוגג. הרי, אתה מדבר על מצב שבן אדם לא יודע שיש דבר כזה מצוות שבת. נגיד ששבת, קשה לנו קצת להבין את המציאות הזאת. באמת צריך להיות אחד ש... תינוק שנשבע בין הגויים, כמו שהגמרא אומרת. אבל בואו ניקח דוגמה של מצווה שהיא פחות מפורסמת. נגיד מצוות כלאיים בבגד, שעטנז. יש אולי הרבה יהודים שלא יודעים בכלל את הדבר הזה. בכלל לא יודעים שיש דבר כזה. נו, אז אחד כזה שהוא לובש בגד כלאיים שנים. אז מה תגיד כל רגע ברגע שהוא לובש, הוא עבר עבירה, שהוא חייב עליה עונש? לא, הוא בסך הכל... עבר עבירה אחת גדולה ואת כולה בשוגג, כי הוא לא ידע. אבל כשמדבר על מזיד, אם מדבר על אדם, שמה שהרמב״ם פה אומר, שהוא אומר בליבו, הרי אני עשיתי עבירה כבר כל כך חמורה, אז מה עכשיו משנה אם אני אעשה את המצווה הזאת או לא אעשה את המצווה? ירובעם בן נבט שהעמיד את העגלים, אז הוא יגיד, מה זה משנה אם אני אעשה סוכה או לא? כן משנה. אם אתה לא תעשה סוכה, גם תבטל מצוות סוכה. זה דבר מיוחד, זה, אתה שואל שאלה טובה. הנביא אומר, למה לרוב זבחיכם? אז זה דבר מיוחד. למה זה דבר מיוחד? כי בגלל שתי סיבות. א', שיש מושג כזה של קורבן נדבה. כלומר, שאדם לא חייב להביא. הוא מתנדב ומביא עולה, הוא מביא שלמים, בתור קורבן נדבה. אז הנביא אומר, למה לרוב זבחיכם, אמר השם? מה, אתה בא פה לשחד את הקדוש ברוך הוא? ככה אתה עובר עבירות ומתנהג בצורה הכי גרועה עם הבריאות וכו'? גנוב וכחש והלא, ככה שם הנביא אומר. אבל מה, אתה מביא קורבן לבית המקדש? מי ביקש ממך בכלל? הקורבן הזה הוא לא רצוי. דבר שמביאים קורבן הוא... הוא צריך להיות רצוי, ונרצה לו לכפר עליו. יתר על כן, אפילו קורבנות החובה, הנביא שם אומר ביטוי חריף, הוא אומר, כי לא ציוויתי את בני ישראל ועלותם ממצרים על דברי עולה בזבח. מה זאת אומרת לא ציוויתי? הרי אנחנו יודעים שהתורה מצווה על קורבנות. יש קורבנות חובה. אז שם מסבירים שהעניין של המקדש הוא... היה איזה מין פיתוי של בני אדם לחשוב שהם כאילו נותנים מתנות לקדוש ברוך הוא. כאילו נותנים לשוחד. הרי מה זה הקורבנות? זה הרי משהו שהוא היה קיים בכל העולם העתיק בתור פולחן של אלילים. מקריבים קורבנות. מה זאת אומרת שמקריבים קורבנות אצל העובדי אלילים? שאתה עושה להם משהו בשבילם. אתה נותן להם מתנה, נותן להם אוכל. ויש כמה פרקים בתנך, גם בנביאים, גם בתהילים, שהנביאים עושים את זה ללעג וקלס, אומרים, מה אתם חושבים, שאני רעב ואני צריך את הקורבנות, אני צריך את האוכל שתקנו לי? אם הרעב לא אומר לך, ככה אומר דוד המלך בתהילים, באירוניה הוא אומר, כאילו... הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני רעב, אני לא אספר את זה לך כדי שתיתן לי מה לאכול. והייתה איזו תפיסה שמושפעת מהעולם האלילי, שרואה בקורבן כאילו איזה מין מתנה שאתה נותן לקדוש ברוך הוא. ואז הנביא אומר, תעזבו, מה אתם מבלבלים את המוח? אתם חושבים שאתם תביאו קורבנות, אז זה יחפר לכם על החטאים? לא ציפיתי אתכם על קורבנות. בלשון כזאת שפירושה כאילו... אם אתם חושבים שקורבנות זה מתנות להשם, אז לא ציוויתי אתכם, לא צריך. האמת היא שהקורבנות הן לא בבחינת מתנות להשם. הקורבנות הן איזשהו צורך נפשי בסיסי של האדם שמאמין באלוקות, בקשר של אלוקים עם המציאות, עם החיים, עם מציאות של הברכה בעולם, של הצמיחה, של כל מה ש... כל החיים שמתחוללים במציאות, אז יש איזה צורך טבעי כזה, כמו שאנחנו רואים, שהוא בעצם מתחיל אצל בני האדם הראשונים, אצל קין והבל. שקין והבל מביאים את בחורות צונם, כלומר, הבל מביא את בחורות צונו, כקורבן. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, נתת לי שפע, נתת לי ברכה, נתת לי צון, אז אני מביא את הבחור בתור איזה ביטוי של אמירת תודה. אבל כשזה הופך להיות, שזה מין מסע ומתן עם האלוקים, כאילו שאתה כאילו חושב שאתה אתה נותן לו ותן וכך, אתה נותן לו והוא ייתן לך, ואתה הופך את זה כבר לאיזה מין שכאילו יש פה איזה הדדיות. אז הנביא אומר, תעזבו, לא צריך את הקורבנות שלכם. צריך שתבינו מה זה מצוות, מה הקדוש ברוך הוא דורש ממך. אז נכון שכשאתה מבין את הכל היטב, כשאתה עושה את הכל, אז גם הקורבנות יש להם מקום. ולא רק שיש להם מקום, גם חובה. אבל כשזה מתעוות, אז דווקא בנקודה הזו של הקורבנות יש העניין הזה. אתה לא תמצא שהנביא יגיד על איזה מצווה אחרת, טוב, לא צריך את המצווה הזאת. אתם, אל תעשו לי טובות. דווקא לעניין של הקורבנות. טוב, אז זה הוא אומר, זה שורש משורשי התורה, שימו לב, הוא אומר, כמובן זה לא אחד מהעיקרים שהרמב"ם מונה 13 עיקרי האמונה, אבל הוא אומר, זה שורש משורשי התורה במובן הזה, שזה דבר מאוד עקרוני. העניין הזה שאתה לא יכול להחליט שמצווה מסוימת היא לא חשובה. כל מצווה עומדת בפני עצמה, וגם אם עשית עבירות ולא קיימת מצוות, אז מה שאתה יכול, אתה עדיין חייב לקיים. מה שאתה, אתה בכל מצווה ומצווה מחויב באותה מידה כמו לפני שעשית את העבירה. מכאן מקור לכל הפעילות של אלה שמניחים לאנשים תפילין ומזכים אותם בנטילת ארבע מינים, בסוכות וכדומה. אז יש כאלה שאומרים, מה זה שווה? הוא לא מקיים מצוות, הוא חילוני, הוא מחלל שבת, או כל דבר. אז יופי, אז הוא הניח תפילין, אז הוא עשה איזה מצווה לאחת קטנה. זה לא נכון. כל מצווה יש לה ערך. גם אחד שעושה הרבה עבירות, אם עושה מצווה, יש לזה ערך. אחד ששואלת אם לבוא למקווה באוטו בשבת. היו דברים מעולם, אני לא ממציא את זה. לא ממציא את זה. אז אומרים לה, תבואי, תבואי. לא רוצה לבוא ברגל, תבואי עם האוטו. אחר כך אומרים לה, טוב, תשמעי, אבל אם את רוצה שזה יהיה באמת בסדר, כמו שצריך, אז תבואי ברגל. אבל לא אומרים, לא, לא חשוב, כבר לא צריך. אם את באה עם האוטו, אל תבואי בכלל. לא. יש ערך לכל דבר. לפני עצמו, גם אם הדבר השני הוא לא בסדר. לעומת זאת, להגיד לאנשים, תדליקו נרות בשבת, בשביל לקיים מצוות הדלקת נרות, זה כבר שטות. זה כבר שטות, מפני שזה העבירה בעצמה, כלומר זה לא המצווה, זה העבירה, מה שאתה עושה עכשיו זה לא מצווה אלא העבירה. הבנתם? כי מצוות נר שבת, כשאתה מדליק אותה בשבת אתה עושה עכשיו עבירה. מה שאין כן, זאת שבאה לה מניקווה עם האוטו, אז היא עשתה את העבירה מקודם, אחר כך היא עושה מצווה, שני דברים שונים.
זה לא בעיה?
מה? אם
יש חוק
הבינת. מה אתה אומר? אם שמת לב, אז אני לא אמרתי לה, תבואי באוטו. אמרתי לה, תבואי. זה בדיוק שזה בעיה, אבל אתה צריך לתת לאדם להבין שהמצווה שהוא עושה היא מצווה. גם אם יש לו עבירות אחרות, המצווה היא מצווה. כן.
הלשון
שהרמב"ם
משתמש בשמונה מספר 3, ונאמן הוא לשלם שכר טוב בעולם הזה.
בעולם הזה ולעולם הבא.
המשמעות שבני אדם מייחסים לה.
זה לא ככה בדיוק. הוא אומר בפירוש בכמה מקומות שיש מושג של שכר ועונש גם בעולם הזה. מה שנכון הוא שהעיקר זה העולם הבא, עיקר השכר הוא העולם הבא. בעולם הזה זה בעיקר מין תנאים טובים לקיים את המצוות. כלומר, שנותנים לך, אם אתה הולך בדרך השם, אתה עושה את הטוב בעיני השם, אז אתה מקבל את האפשרות להמשיך לעשות את זה. לעשות את זה מתוך שמחה, כמו שקראנו בשבת האחרונה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל. מה אומרת התורה? זה שיש לך שמחה ורוב קול והכל טוב בעולם הזה, זה הצורה שבה אתה יכול לעבוד את השם אם אתה בסדר. כלומר שאם היית רוצה לעבוד את השם, אז היית יכול לעבוד את השם מתוך שמחה וטוב לבב ורוב קול. דהיינו, לא שזה השכר על המצוות, אלא זה התנאים שבהם אתה תקיים את המצוות. יהיו לך תנאים טובים, יהיה לך מצב שבו תוכל לעשות את הדברים בנחת, בשמחה, ויותר ויותר. אז זה מבחינת שכר בעולם הזה. מהו השכר? זה לא השכר הצפון לצדיקים, שהוא עולם הבא. אבל זה שכר במובן הזה ש טוב לך גם בעולם הזה. הגמרא אומרת, אמר רבא, בהתחלה יש ממרה שם בגמרא שאומרת שלא נברא, לא נברא עולם אלא לאחאב בן עומרי ולחנינה בן דוסה. לאחאב בן עומרי העולם הזה, ולחנינה בן דוסה העולם הבא. אומר רבא, אתו עולם הזה לצדיקי, מי סני להו? מה אתה אומר עם דבר כזה? שהעולם הזה הוא נברא בשביל הרשעים, בעולם הבא בשביל הצדיקים? הוא אומר, למה? העולם הזה הוא סנוי על הצדיקים? עד רבה, הצדיקים צריכים שיהיה להם טוב גם בעולם הזה. אין סיבה להגיד שהעולם הזה נברא בשביל הרשעים, בעולם הבא בשביל הצדיקים. המצב האידיאלי הוא שלצדיק יהיה גם טוב בעולם הזה. אז כך שזה לא נכון להגיד שאין מושג של שכר בעולם הזה. נכון שעיקר החשיבות שלה, של המושג שכר ועונש היא בעולם הבא. אבל יש גם, בפירוש, מצבים של טובה או ההפך בעולם הזה, שהם גם כן מבחינת שכר ועונש. למה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה כי עכשיו אתה הולך לסבול, כן? אתה הולך עכשיו לברוח מהעיר שלך, להפסיד פרנסה, להפסיד... אל תדאג, הקדוש ברוך הוא נותן שכר לצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הבא אתה יכול להיות בטוח, לגבי העולם הזה גם כן אתה יכול להיות רגוע. יכול להיות שהדברים גם בעולם הזה יתהפכו לטובתך ואתה לא תפסיד את מה שאתה חושב שאתה מפסיד. עכשיו הוא נכנס קצת לטענות שכתבו לו במכתב אליו, שהשמיע שם איזה מומר אחד שהוא ניסה לפתות אנשים באמת ללכת בדרכו ולהמיר את הדת לאסלאם. אז הוא אומר, ואשר זכרת מעניין הפושע, הפושע זה מומר, זה היה ביטוי מקובל בזמנם, מי שממיר את דתו אז קראו לו הפושע. מה הפושע הזה טען? הוא טען שיש רמזים בתורה לנבואתו של מוחמד. אז הרמב״ם עונה על זה, תכף אנחנו נדבר על הרמזים האלה, והוא אומר קודם כל, הם עניינים מאוסים מאוד ממי שאמרה. ולא יאמר בהם שם בתכלית החולשה. אבל הסוטרה היה מהם שחוק ולעג גמור. הוא אומר, זה לא דברים חלשים, אלא דברים שזה פשוט שחוק לשאול שאלות כאלה ולהעמיד את זה כאיזה טענה. הנה, יש פה באמת לכאורה סיבה להאמין באסלאם, מפני ש... מה? הוא מביא פה שלושה דברים. הפסוק במאוד מאוד, עוד מעט נראה מה זה. והופיע מהר פרן, ונביא מקרבך מאחיך כמוני. אז הוא אומר, זה דברים בטלים, שחוק ולעג. הוא אומר, קודם כל, זה הפושע הזה, זה יהודי מומר, הוא אמר את הדברים האלה. אז קודם כל הוא אומר שתדע לך שהישמעאלים בעצמם לא מביאים את ההוכחות האלה. היהודי הזה המומר רצה כאילו למצוא חן בעיני הגויים, אז הוא אמר יש לי הוכחות מהתורה. הוא אומר הישמעאלים בעצמם לא יאמינו באלו הראיות ולא יקבלו. ו...
למה לא
יאמין? מה? מי המוסלמים? מוסלמים, את התורה שלנו הם מקבלים רק במובן הכללי שהייתה תורה, אבל הם טוענים שהתורה מזויפת, הם טוענים שעשינו בה שינויים. הנה, הרמב"ם אומר את זה כאן. כאשר לא מצאו להם טענה כלל בכל התורה, המוסלמים, לא כתוב ולא דמיון ולא מקום מחשבה להתעלות בו, אמרו, המירותם התורה ושיניתם אותה, ואתם מחקתם שם פלוני ממנו. ולא מצאו טענה טובה מזאת אם היא אותה בתכלית הגנות והפחיתות וביטולה פשוט להמון וליחידים. כלומר, המוסלמים, כשהם רוצים להתווכח איתנו, אז מה הם אומרים? הרי לכאורה, אם הנביא שלהם הוא נביא אמיתי, אז זה היה צריך להופיע כבר באיזושהי צורה בתורה, כי הם מאמינים שהתורה ניתנה מאת השם. אז למה בתורה לא נזכר שיעמוד פעם נביא כזה? אז הם אומרים, כן, היה נזכר, אבל אתם שיניתם את זה, אתם מחקתם את זה. הוא אומר, זה דבר שהוא... ביטולו פשוט לכל אדם, בין אם הוא מבין משהו, בין אם הוא המוני, כי כל אחד יודע שהתורה תורגמה כבר לשפות אחרות. הוא אומר, לפני שעמד הפסול מאות שנים, הפסול זה הנביא האסלאם, שוב פעם, זה כינוי, כינוי שהוא חרוז עם הכינוי, עם השם, עם הכינוי שלו בערבית. בערבית רסול, 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 רסול זה שליח. הרסול, אז הם הפכו את זה הפסול. הרסול זה השליח, והפסול זה אמרו יהודים. טוב, אז בכל אופן...
לא הייתה גרסה מצומזלת?
בבקשה? מה?
זה הגרסה המקורית או שזה...
זה הגרסה המקורית. עכשיו, הרמה אומר, מה אתם מדברים? שאנחנו שינינו את הלשון של התורה אחרי שאותו האיש הופיע? הרי התורה כבר תורגמה לסורית, לפרסית, ליוונית וללטינית לפני שעמד הפסול, מאות שנים. אז תחפשו שם בנוסח הזה, בנוסח של התורה בתרגומים, ותראו אם יש שם דבר כזה. כן. כן, הוא תכף התייחס לטענות של המומר, אבל הוא אומר, קודם כל, המוסלמים עצמם, המקוריים, הם לא טוענים את הטענות האלה. הם טוענים משהו אחר, שכאילו בתורה נזכר מוחמד, אבל היהודים שינו את התורה. אז מתי הם שינו את התורה? אתם יודעים שכבר מאות שנים לפני כן כבר תורגמה לכל מיני שפות. וחוץ מזה שהתורה, אנחנו יודעים שאיך היא נשמרת בידינו, שבמילה או באות, אין כמעט הבדל בין ספרי תורה שונים. ואותה קבלה, רבים מרבים במזרח הארץ ובמערבה, ולא נמצא בכולם חילוף כלל, אפילו בנקודה ובמקומה, לא נמצא חילוף. אף כי בעניין, הוא אומר, מה, ראיתם פעם שני ספרי תורה שהם שונים זה מזה, בפסוק, בעניין? בקושי יש איזה דבר שבנקודה אחת, או באיזה תנועה, איזה אות אחת יש הבדל בין הספרים. אבל להגיד שפסוקים נשמטו, אין דבר כזה. עכשיו הוא אומר...
מה יקרה הדענה הנוצרית עם הדענה המוסלמית שחסר טקסט?
מה אתה שואל? מה הטענה הנוצרית? הנוצרים כן מקבלים את כתבי הקודש כמו שהם. הנוצרים אומרים שהתנ"ך הוא כמו שהוא... הוא ספר קדוש, ניתן לנביאים, ניתן למשה רבנו ולנביאים שאחריו, והם טוענים אותו האיש שלהם הוא איזושהי הגשמה של הייעוד הדתי, משיח שיכול כבר לשנות, יכול לבטל וכדומה. כלומר, הם לא טוענים שהספרים הם לא בסדר. הספרים שלנו הם בסדר. לא, זה לא כל כך מעניין אותם להגיד שזה נרמז בתורה, מפני שהם זה, לפי דעתם זה כתוב בנביאים, הרי הם מביאים מהנביאים על עבד השם שהוא כך וכך וכך, מה ש הם בעצם מייחסים חזנות משיחיים לאותו האיש, ואז הם אומרים, הנה, באמת, התקיים הדבר, והוא המשיח, והמשיח הזה היה נגוע, הוא מוכה, כמו שכתוב בישעיהו, ובזה כאילו התהפך הגלגל, התחיל איזה עידן חדש, שהוא מת, והוא יקום אחר כך לתחייה, טוב, אני לא יודע, אנחנו לא לומדים פה את הדברים שלהם, אבל להם אין בעיה עם זה שהתנ"ך הוא בדיוק כמו שהוא. אבל המוסלמים כן טענו שכאילו אנחנו שינינו את התורה, כי בתורה צריך להיות הבשורה הזאת שיקום הנביא הבא, הנביא האחרון. אגב, יש הבדל בין הנצרות לאסלאם. הנצרות לא מדברת על נבואה, היא מדברת על משיחיות, והאסלאם מדבר על נביא. האסלאם מדבר על זה שהוא נביא. נביא, חותם הנביאים. חותם הנביאים. כלומר, הוא הנביא האחרון. הנצרות לא מדברת על זה שאותו האיש היה נביא, מדברת על זה שהוא היה משיח. משהו אחר. טוב, בכל אופן, כי נביא הוא בא לתת דת. נביא הוא בא לתת מצוות. אצלם בעצם ישו לא בא בשביל לתת מצוות או לתת דת. בא בשביל להגשים את הייעוד הרוחני או משהו כזה. טוב, אז נחזור לעניין של הטענות של המומר. אז הוא אומר, מה הוא אמר? הוא אמר, יהודו לישמעאל ונתתיו לגוי גדול. אז הוא אומר, גוי גדול, זה פשוט, זה מספרי. הוא שאומרו גוי גדול, אין רוצה גדולת הנבואה ולא גדולת הדת, אבל רוב מספר לבד, כבר אמר על עובדי עבודה זרה, גויים גדולים ועצומים. וכן אומרו, במאוד מאוד, אשר עניינו הרבה הרבה, אילו כיוון שיצא ממנו פלוני, היה לו לומר, הוא ברכתיב במאוד מאוד. ואז היה, והיה אז אפשר שיתלה, זה היה נתלה בחוטי הקביש בזה, ויאמר שעניינו אברכנו שיצא ממנו מזרו פלוני. אולם אחר שאמר במאוד מאוד, אחרי והרביתי, הראה שהיא הפלגה ברוב מספר. מה הוא אמר? הוא אמר שכתוב, במאוד מאוד זה רמז למוחמד. למה? כי במאוד מאוד זה גימטריה מוחמד. תעשו חשבון. במאוד מאוד, עם הבית, זה גימטריה מוחמד. אז הוא אומר, מה כתוב? כתוב, והרביתי אותו במאוד מאוד. שיהיה רב מאוד מאוד. אם היית אומר, וברכתיב מאוד מאוד, שיהיה להם, לישמעאל, אני אברך אותו, שיצא ממנו איש כזה, ששמו כך וכך, אז אולי השייך והרביתי אותו במאוד מאוד, היה צריך להיות וברכתיב מאוד מאוד. חוץ מזה שזה קורא הקביש, למה זה קורא הקביש? מפני שוברכתיב, בי מאוד מאוד, אז היה צריך להיות, אחרי הבית, הגימטריה. במה אני אברך אותו? בזה שיהיה כך וכך, אבל הגימטריה יחד עם הבית, בלי הבית זה לא הגימטריה. ואחר כך הוא עוד אומר עוד דבר, שבכלל השם המקורי של מוחמד הוא לא היה מוחמד אלא אחמד. זה הוא יגיד אחר כך, שזה ככה מופיע בקוראן. בקוראן כתוב שבתורה ובאבנגליון, כלומר בברית החדשה, כתוב ששמו אחמד. זה בקוראן עצמו כתוב הדבר הזה, שכבר בתורה ובברית החדשה של הנוצרים מבוסר על בואו של הנביא אחמד. אז אם שמו אחמד, אז זה לא במאוד מאוד, לא מתאים. עכשיו הם שואלים איפה האחמד הזה, אז אומרים, שיניתם את התורה, מחקתם אותו. טוב. מה? תראה, כל ילד במצב שפיר מבין את זה, אבל כל בן אדם שהוא בלחץ ו... פתאום בא מישהו ומביא לו כל מיני רמזים וכל מיני דברים, אז הוא מתבלבל. אז הוא חושב, לא יודע, במאוד מאוד, זה מוחמד, זה גימטריה, ויש לו בעיה פתאום. אז הרמב"ם צריך להאיר את עיניו ולהגיד לו, תשמע, תחשוב קצת בהיגיון, ותראה שזה פחות מקורי הקביש, זה פשוט בדיחה, כל ההוכחות האלה. עכשיו, דרך אגב הוא אומר שהתורה אומרת בפירוש, את ההפך, היא אומרת, הרי אתם כאילו הבאתם הוכחה מזה שכתוב שאת ישמעאל הוא יגדל ויביא דרכו את הנביא הזה, אבל השם באר בתורה, בדברו עם אברהם, כי כל מה שיעדו מן הברכות ונתינתו תורה לבנה והבדילו אותם, לא יהיה זה רק לזרע יצחק. ופלוני, כלומר ישמעאל, מצורף בלווי. בו אמרו, וגם את בן העמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא. גם את בן העמה לגוי אשימנו. באר בו כי העיקר הוא יצחק. וזה מצורף אל אבוי. ובביאור אמר השם יתעלה, כי ביצחק יקרא לך זרע. והניח ישמעאל לגמרי. רצינו לומר, שזרעו אף על פי שיהיה מספר רב, לא יהיה חשוב ומעולה ולא נרצה. ביצחק יקרא לך זרע. דווקא ביצחק אתה יקרא שמו של אברהם, כלומר שיתפרסם תתפרסם החשיבות והמעלה של זרע אברהם, שהם עתידים להיות אלה שיקיימו את והייתי להם לאלוקים. יחד יצחק מישמעאל בכולם, ובריתי הקים את יצחק. אחר אמרו בישמעאל הנה ברכתי אותו. כי הוא אומר שאני אברך גם את ישמעאל, אבל במה? וזה שיהיו לו גוי גדול, הרבה נשיאים, הרבה כוח, הרבה אוכלוסים, אבל את הברית, את העניין הרוחני, את העניין האלוהי, זה התורה אומרת בפירוש כמה וכמה פעמים, שזה יהיה רק ליצחק. ויתן לך את ברכת אברהם. הנה התבאר מפסוקי התורה שמעלת הדת היהודה לאברהם, ונכרת לו ברית עליה שתהיה בבנה ותיחדה ביצחק, ואחר כן ביעקב מזרע יצחק. עכשיו הוא מוסיף את העניין הזה שהשם שהחושבים הישמעאלים שכתוב בתורה, שהם חשבו שהוא נמחק מהתורה, אינו מ' ח' מ' ד', אלא הוא א' ח' מ' ד'. הוא מצטט פה מהקוראן. עכשיו, מה זה הופיע מהר פרן? הוא אומר שכתוב, השם מסיני בא, וזרח מסעיר, למה הופיע מהר פרן ואתה מריבות קודש? בפרשת וזאת הברכה. אז כביכול זה מלמד שחוץ מסיני, הוא הופיע גם מהר פרן, כלומר ממדבר ערב הסעודית. אז על זה אומר הרמב״ם, אמנם אמרו, הופיע מהר פרן ופועל עבר. אילו אמר יופיע מהר פרן, היה אפשר למי שתיטב לו התאה להתעלות בו. ואולם אחר שאמר הופיע, הראה שהוא עניין שהיה רק בר. מה אתה מדבר? אתה אומר, השם מסיני בא, נגלה אלינו מסיני. הופיע מהר פרן. אם הוא היה אומר, בזמן מתן תורה, שעוד יופיע מהר פרן, אז היה אפשר להתעלות בזה. אבל אם אתה אומר שהוא כבר הופיע מהר פרן, אז איך יכול להיות שהוא מתכוון למה שיקרה אחרי מאות שנים? אז הוא אומר, מאות, אלפים, יותר מאלף. אז הוא אומר, מה זה הופיע מהר פרן? הוא אומר שהפירוש הוא איך שההופעה, ההתגלות, הייתה בשלבים. ההתגלות לעם ישראל, זרח מסעיר למו, רצינו לומר לישראל. איך אמר בפרן שהוא רחוק הופיע, בסעיר שהוא קרוב יותר זרח, ובסיני אשר אליו הקשה ובו שכן האור, וישכון קודש השם על הר סיני, אמר בו מסיני בא. כלומר שהיה פה כאילו, בהתגלות הזאת התקרבות יותר ויותר, ההתגלות האלוקית הגיעה מרחוק והגיעה ושכנה על הר סיני. וכך גם דבורה הנביאה תיארה את זה. שהאור הולך לאיתו מהר אלר, אמרה, השם בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום. ואחר כך היא אומרת, זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. כלומר, כאילו, זה בא מרחוק. עכשיו, עוד דבר, חזל אומרים על זה עוד הסבר על הביטויים האלה. שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומות לתת להם את התורה. הוא הלך לגויים האחרים, ואמר להם, אתם רוצים את התורה? אמרו לו מה כתוב בה, והוא אמר להם, ואז הם ענו לו שמויכל טויבס, לא רוצים. מה פירוש הדבר? האם באמת נשלח שליח אל הגויים, נביא, שהלך כמו שמשה רבנו אמר לעם ישראל, אתם רוצים את התורה, ואמרו נעשה ונשמע, אז הלך כך גם לגויים? הרמב״ם כנראה הבין שכן. הוא אומר, השם שלח שליח לרומיים, קודם משה רבנו, אחר כן שלח שליח אחר לערבים, ולא קיבלו ממנו. ואחר כן שלח לנו משה רבנו וקיבלנו. אבל מעניין שהמהר"ל בתפארת ישראל אומר שזה משל. שזה לא באמת שהיה שליח שנשלח אל עשיו ואחר כך שליח אל ישמעאל, אלא שהלשון הזאת שהקדוש ברוך הוא הראה את התורה לגויים והם לא קיבלו אותה, פירושה שבעצם הגויים האלה אין להם את הפוטנציאל, את התאמה לתורה. ועם ישראל הוא בטבעו מתאים לתורה. אז חז"ל אומרים את זה דרך משל, שהקדוש ברוך הוא חיזר עם האומה, עם התורה על כל האומות. מה פירוש? הוא כאילו בעצמו כבר שאל את השאלה וקיבל את התשובה. זה מתאים לאלה? לא. זה מתאים לאלה? לא. זה מתאים לאלה? לא. לישראל זה מתאים? כן. כלומר, יש בעם ישראל את ההכנה, את הפוטנציאל המתאים בשביל קבלת התורה. זה מה שחזל רוצים לבטא פה, את הרעיון הזה. לא שבאמת בפועל הלך איזשהו שליח, ו... אבל הרמב״ם כנראה כן מבין את זה כפשוטו, כן.
אז יש לנו דעות שונות על עניין של סגולת ישראל, בין רמב״ם
ו... מכאן אל תוכיח את זה, כי הרמב״ם כבר ראינו, פה דיבר בפירוש על העניין של שעם ישראל הוא... הוא עם עם סגולה חשובה ומעולה, ודיברנו על זה, על, על, על המקורות של הסגולה, האם זה מתחיל מאברהם אבינו, מתחיל מהר סיני. המהר"ל אומר... בהנחה של קיום הסגולה הזאת בעם ישראל, הוא מפרש ככה את, את המאמר. הרמב״ם אולי לא היה לו נוח לפרש ככה את המאמר הזה. הוא הבין שכשחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הציע לאומות האחרות את התורה, פירוש הדבר כנראה שהיו להם שליחים, היו נביאים שבאו ואמרו להם, היו נביאים באומות העולם. כן. כן, בהחלט, בהחלט, יכול להיות שבהחלט היו נביאים כאלה, כן.
אני לא אומר שסגולה
אצלנו, אבל אם אנחנו אומרים שהיה תפילה, גם אם אחרים אומרים שסגולה תלויה ל... לא, תראה, גם לפי מה שהרמב״ם אומר, שהוא שלח שליח, והם אמרו לו לא רוצים, אז למה הם לא רוצים? כי התכונות שלהם לא מתאימות לזה. הם לא רוצים את זה, זה לא בשבילם. גם בלי שהפירוש של המהר"ל אפשר להבין את זה על הבסיס הזה. רק המהר"ל אומר שבכלל כל העניין הזה של החיזר על האומות זה משל, הוא לא היה צריך ללכת אליהן בפועל בשביל ולשאול אותם. כנראה, כי הוא אומר, השם שלח שליח לרומיים קודם משה רבנו. לאו דווקא בלעם. היו כל מיני נביאים שאנחנו לא יודעים עליהם. את שמותיהם.
אז לפי הרמב"ם, הייתה
אפשרות, כן, אבל זו אפשרות שהיא לא באה לידי ביצוע, מפני של העמים האחרים, לא היה חשק לקבל את זה. למה לא היה חשק לקבל את זה? כי כנראה שהתכונות שלהם הם כבר כאלה שהם לא מתאימות לזה. אתה יכול להתאים את זה בדיוק למה שאומר הכוזרי על סגולת ישראל. כלומר, שבהתחלה... באדם הראשון היו כל התכונות של העניין האלוהי וכו'. אחר כך, במשך הדורות, נוצר פרי וקליפה. אז כשבאו לקליפה ואומרים להם עניינים אלוהיים, אומרים, לא, זה לא מתאים לנו.
אז איך יכול להיות שמשה נביא, כשהוא קיבל את התורה, הוא הוציא את התורה,
בשעה שלא מתאים
להם? בשעה ש?
בדיוק, אתה צריך להיות הוגן, אתה לא יכול להגיד מראש שאני יודע שאתה פסול. צריך לבדוק את זה, אז בודקים את זה, אז מראים להם. יש גם גמרא בעבודה זרה שתומכת קצת בדבר הזה. הגמרא אומרת שהגויים לעתיד לבוא יגידו לקדוש ברוך הוא, מה החוכמה שאנחנו לא קיבלנו את התורה? כיוון שלא קיבלנו את התורה, אז אנחנו התנהגנו כפי שהתנהגנו. ואז הוא אומר להם, שלא היה לנו נביא כמו משה רבנו. ואז הוא אומר להם, זאת לא הבעיה. הבעיה היא לא שלא היו לכם נביא. היה לכם בלעם, היו לכם... לא תמצאו תירוץ בזה שלא היה מי שימסור לכם. היה מי שימסור לכם, רק לא רציתם. אז מה פירוש הדבר? שיש דברים שהם... הם ידועים לא רק מתוך הידע של הקדוש ברוך הוא, הם ידועים גם מתוך הניסיון, מתוך הניסיון הממשי. איך שבאמת, איך התנהג ישמעאל ואיך התנהג יצחק, איך התנהג עשיו ואיך התנהג יעקב. הרי זה בדיוק מה שהתורה אומרת. התורה אומרת שהדבר הזה קרה בפועל, זה לא היה איזה מין קפריזה כזאת, שיעקב קיבל את ההמשכיות. אלא שעשיו היה, יעקב היה איש תם, יושב אוהלים, עשיו איש יודע ציד. זה כבר מתפלג ומתבדל בפועל, במציאות. אתה רואה את התוצאות המעשיות. אחר כך הוא מדבר עוד על הטענה האחרונה, שהוא אמר, נביא מקרבך מאחיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני. אז הוא אומר, מה זה נביא מקרבך מאחיך כמוני? מאחיך, אולי הכוונה לבני דודים שלנו. אומר הרמב״ם כלל, כשאתה לוקח איזה טקסט ואתה מביא ממנו הוכחה, תסתכל על כולו, על כל ההקשר, אל תביא איזה כמה מילים ותגיד, או, פה כתוב כך. תסתכל מה כתוב לפני כן, מה כתוב אחרי כן. הוא אומר, אם אדם לא יעשה כך, אז הוא גם יביא הוכחה מהתורה שצריך לעבוד לעבודה זרה. למה? כי כתוב, ועבדתם אלוהים אחרים. אבל כתוב, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אז אם אתה לוקח רק את המילים ועבדתם אלוהים אחרים, אתה מוציא את הדבר מהקשרו, אתה מסלף את הכוונה. אז הוא אומר, מה זה נביא מקרבך מאחיך כמוני? מה כתוב לפני כן, מה כתוב אחרי כן? אומר הרמב״ם, כתוב לפני כן שהגויים שאתם יורשים אותם, יש להם קוסמים, מעוננים, מנחשים, וככה הם יודעים את הדברים שהם חושבים שהם אומרים להם עתידות. ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. אתה לא תצטרך לשאול קוסמים ומעוננים. לא כן נתן לך השם אלוקיך. נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך. אז מה זה נביא מקרבך, מאחיך כמוני? הוא אומר, קודם כל מקרבך, לא תצטרך לשוטט מארץ אל ארץ. הוא יהיה איתך, בארצך. נוסף לכך, הוא יהיה כמוני. כי אחרי שאמר מאחיך, היה אפשר לומר שהוא אולי מעשיו ומישמעאל. על כן חיזק הדבר ואמר כמוני, כלומר מבני יעקב. כי הרי כמוני לא פירושו כמוני בדרגה, כי אין נביא שיהיה כמו משה רבינו. כתוב בתורה בפירוש, לא קם נביאות בישראל כמשה. אז בפרשה הזאת עצמה, כבר אתה רואה מה הכוונה של הפסוק הזה. ואם זה לא מספיק, אז תדע לך שנביא שבא ואומר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לשנות משהו במצוות התורה באופן קבוע, דהיינו לחסר מצוות או להוסיף מצוות, הוא נביא שקר בהגדרתו. הרי אנחנו יודעים שנאמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ונביא שבא ואומר שהקדוש ברוך הוא הוסיף או גרע, הוא סותר את דברי השם שאמר בהתגלות למשה רבנו. אז מה תפקידו של נביא? נביא לא בא לתת דת. נביא בא לענות על הצורך של הוראת שעה. הוא בא לענות על הצורך של ההדרכה המעשית, לפי צורך השעה והדור. שזה מה שהולכים לשאול כל מיני מעוננים וקוסמים, ואומרים מה לעשות, לעשות כך, לעשות כך. בשביל זה נביא ניתן לעם ישראל, שיוכל להדריך את ענייני השעה. כמובן, גם להוכיח את העם ולהדריך אותו לקיים את מצוות התורה, אבל לא לשנות את מצוות התורה, לא לשנות את הדת. יש פה יהודי ששואל שאלה, יש מדרש העולם, כמדומני הוא אומר, שיש מדרש שהעולם היה תלוי ועומד עד שישראל יסכימו לקבל את התורה. האם זה לא סותר את דברי הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא בדק את שאר האומות? טוב, התשובה היא שזה בהחלט לא סותר, מפני שקבלת התורה על ידי עם ישראל היא באמת התכלית של העולם. התכלית של העולם היא שבסופו של דבר תהיה תורה בעולם. וזה שעם ישראל קיבל את התורה, זאת המציאות ההיסטורית. זאת המציאות שהיא גם הייתה ידועה לקדוש ברוך הוא מראש, שיהיה עם בין העמים, שהוא יהיה העם, שיהיה ראוי לקבל את התורה. הוא יהיה העם שהקדוש ברוך הוא יטיל עליו את התפקיד הזה. העניין של לבדוק עמים אחרים, זה בשביל לברר מי הוא העם הזה. כשאתה אומר, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, אז צריך לברר פשוט מי זה הראשית. מי הוא הראשית ומי הוא הלב ומי הוא הקליפה. הבירור הזה קבע מי הוא הראשית, הוא הראה מי הוא הראשית. טוב. עכשיו הרמב"ם מוסיף כאן, כיוון שהוא הזכיר את העניין הזה של תפקיד הנביא, הוא מוסיף כאן דברים מאוד יסודיים. בעניין של מדוע אנחנו לא מאמינים לדתות אחרות ולניסיונות לשנות את התורה. מפני שהמעמד של נבואת משה רבנו בעינינו הוא מעמד שעדיף על פני כל נבואה אחרת. אם בא נביא ואומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לשנות את התורה, אז אני צריך לאמת אותו עם משה רבנו, כן? משה רבנו אמר, לא תוסף אליו, לא תגרע ממנו. מי אומר, אולי זה הנביא האמיתי? התשובה של הרמב"ם היא פשוטה. כל נביא, כבר דיברנו עליה פעם הקודמת, כל נביא שבא, הוא בא ומספר סיפור שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אנחנו אומרים לו, תוכיח? אז הוא עושה איזה אות, הוא מופת, הוא עושה משהו בשביל להראות שהוא כביכול, הנה, זה סימן לכם שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. לעומת זאת, נבואת משה רבנו, התורה אומרת, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. שהמאמין על פי האותות, אומר הרמב"ם, יש בליבו דופי, זה בהלכות יסודי התורה. המאמין על פי האותות, יש בליבו דופי, מה פירוש? הרי אם בן אדם בא היום ואומר לי משהו, שמע, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, וההוכחה שלך תהיה שמחר ירד גשם שוטף. כן, באלול לא צריך לרדת גשם שוטף. הוא יבוא ויגיד, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, אני נביא, ומחר ירד גשם שוטף. עכשיו, באמת, מחר יורד גשם שוטף. אז האם אני יודע בוודאות שהאיש הזה הוא נביא? ושהקדוש ברוך הוא נגלה אליו ושלח אותו? האם זה מתחייב מבחינה לוגית? התשובה היא לא. למה זה לא מתחייב מבחינה לוגית? מפני שיכולות להיות לפחות שלוש סיבות, אם לא יותר, שהאיש הזה לא נגלה אליו השם, ובכל זאת, מה שהוא אמר שירד גשם יתקיים. מה יש הסיבות? א', יכול להיות שזה היה מקרה גמור. פוקס, מה שנקרא. הוא בכלל לא היה ידע ולא כלום. הוא אמר, זה רק מילים, מחר ירד גשם, ויצא שמחר ירד גשם. קורה שפעם יורד גשם בקיץ. סיבה אחת. סיבה שנייה, יש לו כוחות חיזוי, שנקראים כוחות פרפסיכולוגיים, של ראייה למרחוק, ראייה לעתיד. יש כוחות כאלה, קיימים כוחות כאלה, ידועים כוחות כאלה, באנשים שהם לא נביאים. הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליהם, הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, הם רואים בדמיון שלהם את מה שעתיד להיות במקרים מסוימים, או את מה שנמצא מעבר לראייה החושית, ויש תופעות כאלה, דיברנו את זה פעם באחד השיעורים בשנה שעברה, של אותו ההולנדי שהיה מגלה אנשים שנעלמים, הוא לא רואה אותם בעיניים, אבל הוא רואה אותם באיזשהו מקום בראש, לא מפני שהוא נביא, הוא גוי פשוט, שרחוק מנבואה כרחוק מזרח ממערב. והיה לו את הכישרון הזה. אז זאת סיבה שנייה. סיבה שלישית, הקדוש ברוך הוא שלח לנו גשם כדי שאנחנו נחשוב, וואי, אולי הוא נביא. ואם כן, אז הוא יכול לשנות לנו את כל האמונה, את כל התורה. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. כך כתוב בפירוש בתורה. על איזה מקרה? על מקרה שנביא בא ואומר, תעבדו עבודה זרה. הוא אומר, אני נביא, ואני אומר לכם לעבור לדת אחרת, לעבוד עבודה זרה. אומרת התורה, גם אם הוא ייתן לך אות ומופת, והאות והמופת יתקיימו, לא תשמע לו, לא תפחד ממנו, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את השם. ניסיון, באמת לא היה ולא נברא, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו כלום. אבל ברגע שבא אחד כזה, שקרן, רמאי, ובא ואומר לנו דבר כזה, אז הקדוש ברוך הוא עשה שכן יתקיים מה שהוא אמר, למרות שהוא לא נגלה אליו ולא אמר לו, אבל הוא אמר דבר כזה, הקדוש ברוך הוא סידר לנו אות ומופת כזה, שכן יקרה מה שהוא יגיד, ונראה מה, איך התייחסו לזה. נראה שתדחו את זה על הסף, ותגידו, אנחנו לא מקבלים את זה, למרות שקרה מה שהוא אמר. אז כבר היה לנו פה שלוש אפשרויות, למה זה קרה ובכל זאת הוא לא הנביא. לעומת זאת, לגבי נבואת משה רבנו, האותות והמופתים זה לא ההוכחה. ההוכחה הניצחת שאין אחריה ערעור, זה, וגם בך ימינו לעולם, זה רק בעבור ישמע עם בדברי עמך. כלומר, שמעמד הר סיני היה המצב של התגלות הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו. משה ידבר ואלים יעננו בקול, בנוכחות כל העם. הקל את העם, וזה מופיע כמה פעמים בספר דברים, שהתורה קוראת למעמד הר סיני יום הקהל. משה רבנו אומר, ביום הקהל, ביום הקהל, מה זה יום הקהל? מה זה, זה שפת בחירות? יום הקהל הוא מגדיר את זה. כי הנקודה הייתה שזה היה בנוכחות כל הקהל. זאת הייתה הנקודה. אני לא באתי וסיפרתי לכם סיפורים שבלילה כשהייתי על המיטה לבד בחדר, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי. אתם ראיתם במו עיניכם, במו חושיכם, במו מעל חושיכם, את המעמד הזה של מעמד הר סיני, וזה ההבדל שבין נבואה של נביא אחר לנבואת משה רבנו. לכן, אם יבוא נביא ויגיד, בניגוד למשה רבנו, שאפשר להוסיף לתורה, שאפשר לגרוע מהתורה, תדחה אותו על הסף. בבקשה? הוראת שעה זה משהו אחר, זה לא ביטול קבוע. ערב טוב.